רדיו סול סימוייר, הרדיו של ישראל.
את עייפה כל כך, למה התינוק מתעורר כל הזמן? את רק רוצה להבין. לאה אברמוב, מדריכה לשינה רצופה, פרידה מחיתולים, ליווי לאחר לידה ועוד. לייעוץ והכוונה חינם, חפשי אותי בפייסבוק, בי מאמא. להיות אמא זה לתמיד.
התרגשות, התעלות, רגעי השראה, כולם מככבים בעלילות הספר החדש העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים, בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה. לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
של רדיו סול בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
משובחים, פרלמנט הנדלן באולפן, עופר לוין. אני מקווה שדרור עוד מעט תצטרף אלינו. אורית קפלן, מעניינים?
מעולה.
מעולה, רגע, עכשיו תגידי מעולה.
מעולה.
יופי. אוזניות על ה... שימי, יש לך למטה אוזניות. ואנחנו מצרפים, כמו כל שבוע, את משה ריקובר לקו. יש לו פינת נדלן כזאת. אתה מכירה את ריקו, נכון?
בטבון.
אתה לא מכירה את ריקו?
לא.
וואו, וואו. חמור מאוד, ריקו, תעשו היכרות בהזדמנות.
נעים מאוד.
אז תכיר,
נעים מאוד, מה שלומך, מה נשמע?
זאת אורית, אורית מתמחה בכל מה שקשור לבתים פרטיים ונחלות, עוד מעט אנחנו קצת ניכנס יותר לתחום שלה. מה קורה ריקו, מה חדש בתחום הנדלן?
מה חדש בתחום הנדלן? אני חושב שדווקא אנחנו צריכים לדבר, להתחיל ודבר על מה שבדם ליבנו תרתי משמע. בימים האחרונים שתי תאונות מצערות, שני פועלים שנהרגו, אחד פועל מפעיל אגורן באור עקיבא באחד הפרויקטים, באור ים בפרויקט הגדול שם, באחד מהחברות שבונות שם, התרסק והקבינה פשוט נמחה. ונהרג על המקום, ופועל שני לפני כמה ימים נפל מפיגום והסתבך בכבלי חשמל ונהרג תוך כדי נפילה. עצוב, 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 יש יותר מדי תאונות, ועוד איזה מסעית התהפכה אתמול, ויותר מדי תאונות, פשוט יותר מדי תאונות, פתאום לא יודע מה קרה, איך קרה, מצב רוח, הגשם, הסופות, הצל, הרגשם, השמש, לא משנה מה אפילו.
אבל זה לא חדש הדבר הזה שנקרא תאונות עבודה, זה לא חדש. אנחנו כל הזמן חווים את התאונות עבודה, אנחנו כל הזמן רואים אותם. ואני, אני, 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 אתה יודע, בתור חובש ביחוד הצלה, אני מקבל בחי, בחי את הדבר הזה שנקרא, שנקרא אירועים, עזוב, אירועים בשטח, ולא מזמן שלחתי אפילו, הנה, מהשטח, פיגומים, כל הזמן פיגומים, אנשים לא יודעים לחזק פיגומים.
כן.
ואני חושב שדנו בזה לא מעט, אבל אין, לא יודע, זה, איך אני אגיד את זה? כנראה צריכים לחיות עם זה, בשביל שיהיה כאן נדלן, אני יודע.
כן, אבל הצילום המפורסם לפני איזה 150 שנה, שפועלים על פיגום ענק, יושבים על ה...
Empire State Building, ב-34 סטריט.
על הפרופיל, מתי? באיזה שנה, אור? שלום לך, דרור.
צהריים טובים, ריקו.
מה נשמע?
בסדר גמור, נדמה לי זה 1964, אבל אני לא בטוח. אולי קצת לפני, לפני זה, תחילת המאה ה-20,
אוקיי, שבנו שם בדיוק במנהטן, ושם אנחנו יודעים שפעם ידעו שברגע שפועלים נכנסים לעבוד בפרויקט מסוים, כנראה 20% מהם הולכים לעולמם. מקצוע מאוד מאוד מסוכן, אבל מאז השתכלנו בכל כך הרבה דברים, וצריך להיות בטיחות ובטיחות ובטיחות ובטיחות, ולא רק חברות גדולות. גם חברות קטנות, חברות קטנות אפילו יותר צריכות להקפיד בדברים האלה. ואם עולים על איזה משהו בגובה, לחזק עם ריתמה ולחזק למקום מסוים. אגב, אפילו שעולים על סולם, בגובה 2 מטר, צריך להיות מישהו למטה שיתפוס את הסולם. ואם הבן אדם שעולה על הסולם יכול לרתום את עצמו על איזשהו ברזל, גם שעושים ברזלנות בקומה -1 ועומדים על עמודי בטון כדי לעשות שם עוד איזשהו ריתוך או אני לא יודע מה, אפשר להגן את עצמך לברזל הכי פשוט שבעולם. כי אם אתה נופל, שלא תיפול בטעות על צד ימין עם הראש מוטה הצידה ונשברה מפרקת.
גם משתה
מטר אפשר לקרות משהו.
זה כוח אדם וזה זמן עבודה ואתה מעכב, לא? זה הראייה של אותם קבלנים. אתה יודע, גם של הפועלים, הם רוצים לסיים את היום.
אופר יותר יקר אם קורה משהו שעוצרים את העבודה לשבועיים באתר בגלל תאונה חס וחלילה ומשלמים ביטוח ומשלמים על, על כל מסביב, זה הרבה יותר יקר מאשר עוד 3 דקות שמאגנים ועושים דברים. אני חושב שצריך לא רק הכניסו היום עוזרי בטיחות, וצריך עוד יותר להקפיד, ועוד יותר לעשות ביקורות, ולהגדיל את מספר המפקחים של משרד העבודה שעובדים באתרים, לא 5-6 מפקחים שעוברים על 3,000 אתרי בנייה בישראל. צריך
להסב את משגיחי הכשרות לטובת הדבר הזה אולי.
את משגיחי הכשרות ואת החרדים שיכנסו, אפשר לגייס בצ'יק, עם קורסים, תוך שנה אפשר להכשיר מאות אנשים.
אני דרך אגב, ריקו, אתה יודע מה, בתור אחד שאתה מתעסק המון בבנייה, יש לך נגיעה לבנייה רוויה הרבה, אולי צריכים, ואני חושב שאמרתי את זה אולי פעם, הפרסומות של החברות צריכות להיות אצלנו 0 הרוגים או 0 נפגעים.
אני חושב שהם לא יכולות להגיד את זה.
אולי שתי חברות כאלה. אתה יודע מה, אני פונה לאותם שתי חברות כאלה, שאין אצלם הרוגים ואין אצלם כל כך בנפגעים, עוד פעם, אני לא מדבר על פטי שנפל על הרגל. ולבוא, אצלנו יש 0... בואו,
אתה יודע, זה בסוף, אני אגיד לך מה, זה בסוף, זה גם היזמים. היזמים כאן צריכים להרים את הכפפה. למה? כי כיוון שבסוף היזמים עושים מכרז, הולכים מספר חברות לאותו פרויקט, מגישים את המכרז. היזם לא לוקח את מי שאצלו הבטיחות בראש מעייניו. הוא לוקח את זה שנתן לו 1,000,000 שקל פחות. אז גם שם צריך לעשות איזשהו חינוך, חוק, תקן, אני לא יודע מה, גם אצל היזמים. זה מתחיל, הם בעלי ההון בסוף. הם משלמים לקבלני הביצוע, והם צריכים, אחת השאלות במכרז צריכות להיות, אני רוצה לדעת כמה תאונות עבודה היו לך בחמש שנים האחרונות. כי זה חשוב, כי אצל אותו יזם, יש לו נצא עבודה, אז מזיג גם לו. אז יש, צריך לתפור את זה מכל הכיוונים, את כל הרשת, מא' ועד ת', אי אפשר לבוא בטענות רק לפועלים, או רק לקבלני המשנה, או רק לקבלני הביצוע, צריך כולם להתגייס לדבר הזה.
נכון, צריך מנהלת בטיחות, לקחת את המנהלת בטיחות שקיימת היום בצבא, ולשכפל אותה לתחום הספציפי הזה.
התאחדות בוני הארץ עשו היום משהו שנקרא נבחרת הכוכבים, תוכנית הכוכבים, שזה חלק מהדברים שם. אז התאחדות בוני הארץ באמת עושים צעדים בנושא הזה ומכוונים, אבל צריך עוד, עד שלא תהיה תקינה ממשלתית חזקה ונוקשה מאוד.
אז נבכה על התקינה והמעורבות הממשלה. הסיפור מתחיל לדעתי מזה שהאוכלוסייה זו אוכלוסייה שקופה שלא רואים אותה, אם זה הפועל הסיני, פעם זה היה הרומני, הטורקי, והיום זה הבחור מהשטחים. מזה זה מתחיל. אם יהיו לנו יוצאי צבא שבאים לעבוד בתחום, כי הם יכולים להתפרנס כמו שצריך ונותנים תפוקה כמו שצריך, תמיד זה יהיה אחרת לגמרי.
הלוואי והיינו מצליחים. הלוואי. הלוואי והחברה הצעירים שלנו, הילדים שלי ושלך דרור ושל אופר בעוד כמה שנים, שבאמת ייכנסו את זה ויעבדו. שנה, שנתיים, שעזרו קצת כסף, שיעבדו, ישימו קצת שריטות על הידיים שלהם, גם ירוויחו טוב, כי מרוויחים בסדר גמור, גם כפועל פשוט בענף הבנייה. וגם יהיה להם, יקבלו איזשהו חישול טוב.
ואני חושב שגם ניסיון, כי אחרי זה הם ירצו לעבוד בתחום הנדלן, ואין כמו מישהו שמכיר את תחום הנדלן מהיציקות ומהקרקע ויודע איך זה עובד.
אין כמו להתחיל את הדרך עם אבק על הנעליים, אתה צודק.
נכון. ריקו, משפט אחרון?
חברים, הבחירות קרובות. ממליץ לכם, רוצו, טוסו לקנות דירות, כי המחירים יעלו, או דירות, או נחלאות, מה שאתם רוצים. תשמעו עכשיו בשעה הקרובה, למה כדאי בנחלאות, אבל נחלות, אבל כמובן, רוצו, טוסו לקנות דירות, המחירים יעלו.
שבוע טוב, ריקו, תודה רבה.
ביי.
פרלמנט הנדלן, צהריים טובים, מעניין עם אורית.
מעולה, תודה רבה.
יופי, את צריכה ככה מיקרופון מולך. צריך לזכור, אנחנו גם מצולמים עכשיו בצורה איכותית בפייסבוק.
משהו.
כן, 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 ואנחנו באתר.
אני התגלחתי לכבודכם.
אני לא.
אנחנו רואים.
אני לא.
שומעים אותי טוב?
שומעים אותך. תרימי את המיקרופון קצת למעלה, ואז לא תצטרכי ככה.
יופי.
יופי, נהדר. ברוכה הבאה, ברוך הבא דרור, גם כן, פרלמנט הנדלן, מזמן לא ראינו אותך כאן באולפן, מה שלומך אורית?
מצוין, תודה, אני מסכימה עם ניקו.
ריקו.
ניקי.
אז ריקו אמר נכון, זה נכון גם לבנייה הרוויה, וזה נכון גם לצמודי הקרקע ולכפר ולנחלות, אנחנו רואים תנועה מטורפת בתקופה האחרונה.
כן, זה אני אמרתי בשבוע שעבר, שהתארח פה,
וטארו.
שהוא אדריכל נוף, ויש להם חברת שעושה כנראה גינות יוקרה בבתים ומושבים בטח באזור שלך. ואמרתי לו שכשאני שוחחתי, ואז אופר אמר, הנה, זה המפגש השבוע הבא, שהקורונה עשתה משהו בטעמים של הצרכנים, וכנראה שהיא גרמה לאנשים להסתכל על המרפסת ולהבין שהיא חשובה, אבל עוד יותר, שאם יש לך גג אדום ובעיקר דסא ירוק, אז כנראה שכדאי לרוץ לעבור שם, ואנחנו נראה, טענתי את זה כבר לפני שנה, אנחנו נראה איזושהי הגירה מהעיר אל הכפר.
אז אני באפריל שנה שעברה, שרק התחלנו להבין מה זה הקורונה, כתבתי מאמר בנושא. בדיוק זה שצפיתי. צפיתי שיותר נעים בכפר. אני גרה במושב, בשרון. אצלנו לא הרגישו קורונה. השדות ליד, ההליכות עדיין אפשרו לנו ספורט שהוא מעבר לקילומטר שאז איתנו לנו.
חייתם בבועה שלכם.
חיינו בבועה. כמות הנדבקים הייתה ממש אפסית בערים הגדולות. גבעתיים, רמת גן, תל אביב רבתי שם. המספרים עלו ועלו, ואצלנו היינו ירוקים עדיין, ולא הבנו מה זה ההיסטריה על הקורונה. לדאבוננו, כולנו חטפנו גם את זה, אבל אכן צפיתי שתהיה הגירה מהעיר, מהמשפחות שגרו במרפסת או בדירה קטנה בתל אביב, ששווה היום כמו בית צמוד קרקע במושבים, או באבן יהודה, לעשות את השינוי ולעשות את המעבר, ולהבין שהעתיד הוא בלתי ידוע, ועדיף להיות בסביבה הטבעית, של התא המשפחתי, שעליו אפשר לשמור, קצת עם חק הטבע, קצת צמחייה, קצת לצאת החוצה ביותר קלות ופשטות, התחילה התופעה של הבוטקי קפה, אלא עגלות קפה.
כן,
אז מגניב, אפילו מגניב. מזה לא נפגענו, גם קפה יכלנו לשתות בחוץ.
כן, ולעד כל אחד כמעט קפה, יש את הגן, גן הזיכרון או גן המשהו שאפשר לשבת שם.
בדיוק, והמרחקים בין כיסא לכיסא הם רחוקים, ושמרנו על כל האלמנטים האלה. אז באמת הייתה, צפיתי שהיא, לא האמנתי עד כמה יהיה היסטריה בביקוש, וכמה מעט היצע. ואני פונה דווקא למוכרים. מוכרים, זה הזמן שלכם.
אני חייב להגיד לך שיש לי, הייתה לי שיחה עם בחור מארצות הברית לפני שבועיים, שמחפש נכס בכפר סבא בשכונה ספציפית.
ואין נכסים.
ואמרתי, טוב, אני חיברתי אותו לאיזשהו מתווך שאני מכיר שעובד בכפר סבא, והוא אומר לי, שם אין סיכוי שהוא מוצא. אין סיכוי, אין סיכוי.
אז תראו, אני, המשרד שלי, ואני כבר בתחום, לא מעט.
רגע, כן, בואו. רובם לא מכירים אותך, אז ספרי לנו כמה מילים עלייך.
אורית קפלן, המשרד שלי הוא קפלן שמיד בוטיק נדלן, יש לי שותפה, אנחנו אורית ואורית.
א' א'.
א' א', מכירים אותנו ככה, יש לי תואר שני בנדלן. כן, יש כזה, למי שתוהה, בנתניה, מכללת נתניה, לא...
המכללה הראשונה, אני חושב, שעשתה את התואר הזה.
זה המכללה הראשונה, ואני הייתי במחזור הראשון שסיים את התואר.
עם רונית בוקרה.
נכון, עם רונית. רונית, נכון. ובעצם היה לי חשוב לאבד את הנושא הזה שנקרא תיווך, ולהפוך את זה למשהו עם המון ידע והמון מקצועיות. כשאני ניגשת לעסקה, אז יש לי גם את הידע המשפטי, גם את הידע המיסויי, כמובן עורכי דין עושים את הכל, אבל הידע שלי מוסיף להתנהלות. המשרד מתמחה בצמודי קרקע במגזר הכפרי ואבן יהודה באזור השרון, ונחלות בכל הארץ. טבעי שאת העסקאות, רוב העסקאות בנחלות, אני עושה באמת בגוש של חוף השרון, לב השרון, עמק חפר, קצת דרום השרון. זה הגוש העיקרי. אבל פה ושם אני מקבלת נחלות גם רחוק יותר.
בואי נעשה רגע סדר, מה ההבדל בין נחלות, צמודי קרקע? לא ניגע בנחלאות בירושלים, אבל זה אחת הטעויות הנפוצות כן. שלי. מה ההבדל ביניהם?
אוקיי, ההבדל הוא הבדל תאומי לגמרי. קודם כל נחלק את המגזר הכפרי, יש לנו קרקע פרטית וקרקע מנהל. במושבים אין קרקע פרטית, הכל זה קרקע מנהל. מתחיל מסטטוס של חכירה וחובר לחכירה מאובנת, ואפשר לקנות את הזכויות, אבל הקרקע היא לא פרטית, היא לא של בן אדם אחד, היא הקרקע של המדינה ההיסטורית.
כן, אבל זה לא אמור להפריע לנו ברמת הרכישה.
זה עוד פרוצדורה, זה עוד על כל שינוי תוכני צריך להגיש גם לוועדה וגם למינה.
יש שותף שלישי.
נכון. בצמודי קרקע יש גם קרקע פרטית, כמו באבן יהודה, כמו בקדימה, כמו בתל מונד, או כמו ביישובים האלה שזה לא מושבים, אז יש קרקע פרטית. נחלות זה עולם אחר. קודם כל זה מתחיל ממשקי עזר של דונם וחצי, ועד כ-30 דונם, כולל החקלאי. זה מחולק למשבצת צהובה, שהיא המשבצת המגורים, ועוד חקלאי, ועוד המון המון חוקים, המון מיסים.
הולך אחורה לשנות הקמת המדינה, מושבים קיבלו, באו, עלו עולים לארץ, אמרו להם, תשב בבני ציון, כן. ניתן לך, לא יודע, לא יודע מספר של דונמים, ניתן
מורה.
10 דונמים,
נכון.
תגדל אבוקדו,
והם אז
קיבלת נחלה.
קיללו שכל העולים, דיברת על בני ציון, אז זה הרבה... עולים מגרמניה ומפולין ומהאזור הזה, כיללו מה נתנו להם. והיום הם יושבים על סדר גודל של משק בבני ציון, יעלה לנו בין 15 מיליון ל-19 מיליון, אם זה לא אחוזה. האחוזות כבר מגיעות ל-30 ויותר.
אבל עוד פעם, בשביל להגיע לאחוזה, צריך לזכור, בהתחלה זה היה בית סבתא קטן כזה.
נכון.
בשביל להגיע לאחוזה, עשו כל מיני הליכים בדרך, חוקיים או לא חוקיים.
בגדול, בגדול במושבים, חלוקה לשלוש רמות, חלקה א', ב' וג', מגורים עם, בדרך כלל סביב 4 דונם, אני לא יודע, לא שולט ב...
2.5 זה המשבצת הצהובה, 2.5 דונם, בדרך כלל מצורף לזה חקלאי, זה נע בין 4 דונם ל-10 דונם ברצף, יש לי גם כאלה של 19 דונם ברצף, 30 דונם, הכל ברצף, מאוד משתנה לפי חוקי, נקרא לזה המועצה או האזור, לפי מה שנתנו אז. מה שמעניין היום זה לא החקלאי, זה מעניין את המשבצת הצהובה. הרבה שואלים אותי כמה בתים, כמה, מה אני יכול לבנות, מה הזכויות בנייה. כל מועצה יש לה זכויות אחרות, זה לא דומה, עמק חפר לא דומה לחוף השרון, לצורך העניין, אז צריך באמת המון ידע כדי לדעת מה אפשר לבנות. היום המנהל בעצם מאפשר לקנות זכויות נוספות ולאפשר פרצלציה, שזה השוס הגדול.
רגע, שנייה, אבל לפני, אנחנו, שנייה, אני רק רוצה לעשות סדר. שאלת מה זה צמודי קרקע, מה זה נחלות, מה זה זה? אז קודם כל יש יישובים קהילתיים שיש שם בתים צמודי קרקע.
קהילתי זה יכול להיות כפר סבא.
כפר סבא זה
כן,
קריר,
זה עיר, זה עיר, אבל כוכב יאיר, צורי גר.
צורן,
כן.
אין שריד, שהוא לא מושב, הוא יישוב קהילתי, לצורך העניין.
אוקיי.
ואז,
תל מונד.
יפה, נכון. ואז נגיע למושבים.
רגע, רגע, ששם יש בתים פרטיים, האוכלוסייה זה בתים פרטיים.
במושב, בוא נחלק אותו לשניים. יש את אלה עם הנחלות.
בצמודי קרקע, שהרחבות.
איך קוראים לזה שיקון בנים במושב? לקחו שטח, לפני 50-60 שנה, היה חשוב שהבנים לא יברחו חס וחליל לגור בעיר הגדולה והתקלקלו.
חס ושלום.
נשאיר אותם לגור, ניקח שטח, חלק אותו, נתן להם חצי דונם, דונם, בהתאם למה שהיה. והם יכולים להיות, לא ניכנס לזה כי זה פחות רלוונטי לזה, יכולים להיות חברים, גרים ביישוב, אבל אין להם זכויות בנחלות.
אני רוצה לחדד פה. מי שגר בהרחבות, בוא נגיד על צמודי קרקע, הם לא חברי אגודה, אוקיי? החברי אגודה הם אך ורק החברים שיש להם שטח חקלאי, זאת אומרת, נחלות משקי עזר. אז חברי אגודה הם, שוב אני אומרת, בעבר היה גם תנאי קבלה להרחבות, מה שהיום זה לא קיים שורי, יותר.
שורי רק... בנים ממשיכים, כל
כן,
הדברים
היה,
האלה.
כן, היה, שלחו לפילת, עשו זה, ועדות, היום זה לא קיים. היום הדבר היחיד שצריך להציג זה אישור מהמשטרה שאין עבר פלילי. אני חושבת שזה יתרון גדול מאוד שעדיין זה נשאר. ושעושים איזשהו סינון גם, אתם יודעים, משהו רק, אפילו אם זה למראית העין. אז חברי האגודה, זה רק חברי האגודה החקלאית, וזה רק בעלי המשקים, נחלות, משקי עזר. אוקיי? יש מושבים, כמו עודים למשל, שהוציאו גם מהאגודה את משקי העזר. כלומר, החליטו שרק בעלי הנחלות הם חברי האגודה, ומשקי העזר בעצם הם כמו ממשיכי בנים א' או יחידות...
מה ההבדל בין האגודה לבין אותם...
מהוועדה?
כן, מה...
האגודה היא אגודה חקלאית, שבעצם יש הרבה מושבים, כמו בני ציון, כמו בעצרה, שיש להם הכנסות לאגודה עצמה, יש להם שטחים... חקלאים שהם מכרו אותם.
מזכירים את הבריכה,
בדיוק,
את ג'וס ודניאל.
תחנות דלק, בריכות גגות סולאריים.
מנחת מטוסים.
שותפים לכולם, שמוזכרים לכותנה, לאבטיח,
לתותים. נכון, המושות. השטחים שמוזכרים לכולם נקראים מושו. ויש, עכשיו, חברי האגודה מנהלים חשבונאית, פיננסית, את כל ההכנסות, ומחלקים אותם בין חברי האגודה. אתם צריכים להבין שהאינטרס של חברי האגודה שיהיו כמה שפחות חברים באגודה. אז נכנסים, נכנסות.
רגע, אבל בעלי המושה למשל, הם גם חברים באגודה? לא.
כן, הם חייבים, כי הם כולם בעלי הקרקעות של המשקים. זה החלקה ג' מה שנקרא. מושה זה בדרך כלל תהיה החלקה ג'.
אוקיי, יש לי כמה דברים שאני צריך לרשום לעצמי.
יפה. אז אתה רוצה לקנות?
הוא רצה לרשום, שם כלב לליקוט במי. אז רגע, יפה, אז עכשיו...
זה עולם ומלוא, אני מתה על זה.
יפה, אז עכשיו אני לוחת על מה שהתחלת לספר, שבעצם בשנים האחרונות, בעיקר במושבים, השתנו לנו קצת החוקים.
נכון.
מה אפשר לבנות, מה אי אפשר לבנות, אז בואי...
נכון, אני רוצה קצת לספר בעצם קצת היסטוריה, ולמה המנהל בעצם... החליט לתת איזשהו סוג של הטבה, ומן הסתם מנהל, זה גוף של הטבה לוקח כסף. זאת אומרת, אין פה שום דבר חינם.
ברור.
כל החולמים והחולמות שעכשיו הם יכולים לעשות שם איזה, לא יודעת מה, דיור רב של...
מגורי סטודנטים.
מגורי סטודנטים, החלום הזה הוא לא רלוונטי. כל ההטבות של המנהל התחילו בכלל מסכסוכים בתוך המשפחה. כי הרי מה קורה? משק אפשר להעביר בירושה רק לבן אחד. רק לבעלים אחד. כשהתחילו הסכסוכי ירושה שאין להחזיר כסף ואין לבנות ואין... אמרו, אוקיי, נלך לכיוון של בעצם פרצלציה, זאת אומרת, פיצול של שטח נוסף בתוך חלקת המגורים, בחלקה הצהובה של 2.5 דונם, שיהיה אפשר להעביר אותה שמית, רישומית, על צד ג'. זאת אומרת, כבר יש לנו מראש שני בעלים.
שהוא בן משפחה.
לא. לא. הלכו, מהר מאוד זה היה מחוץ לבן משפחה. אם בן משפחה זה היה, נגיד, בעלויות X, הלכו והרחיבו את זה. אמרו, לא רק בתוך המשפחה, גם שיהיה אפשרות בעצם לשלם ולהעביר כספים אחד מהשני, יהיה אפשרות למכור את זה גם לצד ג'.
אבל לצורך העניין, יש להניח, החלקה הצהובה, 2 דונם.
2.5.
2.5 דונם. יש שם בית אחד שיושב על 200 מטר בהגזמה, הוא לא צריך יותר מ-500 דונם בתכלס. ואז אומרים, אוקיי, בוא נפצל, ובשביל הפיצול רוצים X כסף. אין תמיד למשפחות האלה את ה-X כסף, אז אומרים להם, בואו נפצל את זה לגורם ג' שישלם לכם בשביל אותה שליש, 700 ומשהו מטרים, שלם לכם כמה מיליונים, ואז אחד, יש לכם כסף לשלם לשאר המשפחה שלא ירשה, 2, יש לכם גם כל העלויות, מה שאנחנו מכירים את זה מהעיר, שאנחנו שלמים את כל המיסוי. תל השבחה שאנחנו תמיד מכניסים לתוך העסקה.
אבל הוסיפו עוד עז, קטנה.
ברור, מושב, יש עזים.
לא מושב, המינהל. המינהל אמר, בשביל להיכנס להסדרה הזאת, בשביל שיהיה לכם יכולת בעצם לפצל, לקבל עוד זכויות, לבנות את הבית השני, את הבית השלישי, כל הדברים האלה, אתם צריכים בעצם לשלם לנו מראש. קודם כל, הכי חשוב, המשק צריך להיות מוסדר. זאת אומרת, שום דבר שהוא לא חוקי. כל הלולים שהפכו למגורים, כל...
ובזה נגמר סיפור הפיצול.
לא.
אני מצטער.
יש הרבה שזה חשוב, וזה נכון. אני חושבת שבראייה העתידית ועל מה שהולך להיות פה זה חשוב. צריך להסתכל על זה בשני היבטים. אחד, על החקלאי עצמו בעל הקרקע, שהיום כבר רובם לא חקלאים ולא עוסקים בחקלאות. ועל המושב או על השירותי הקהילה. כי תאר לך מצב שבו מושב מחליט, אוקיי, אנחנו מפצלים חופשי במקום 150 בתי אב, 300 בתי אב, הם פתאום הופכים ל-400 או 500 בתי אב, בלי שהם בעצם טיפלו
בתשתיות.
בשירותים ובתשתיות. ולכן יש קושי. לכן החלומות האלה של פרצלציה מחר בבוקר עבר במינהל. זאת אומרת, יש כבר החלטה שזה משהו שהתבצע, אבל הלכה למעשה עוד אין פיצולים. נורא חשוב לי להגיד את זה.
מהכנס שאנחנו היינו לפני 3 שנים בערך.
אתה זוכר את זה? כן.
אין עדיין, עוד לא התקדמו פיצולים?
לא, זה לא שלא התקדמו, אני בעצם מוכרת היום זכות לפיצול. מתחילים תהליך של פיצול, מגישים כבר עסקאות למינהל, מתחילים לשלם, אבל הוועדות המקומיות עוד, או המועצות המקומיות, עוד לא פתחו את זה באופן גורף. עכשיו, זה קצת בעייתי, מכיוון שבעבר היה אפשר לעשות טאב נקודתית, והיה אפשר לעשות פיצול ספציפי למשק. היום גם את זה לקחו. אמרו, או שעושים כולם ביחד, או שמחכים ולא עושים. אז שנה שעברה אמרתי 2, השנה אני אומרת עוד שנה, ואני היום כבר לא מתחייבת.
מחכים לגזור את הסרט.
רגע, אבל אני חושב שקרה עוד משהו, זה שאם בעבר היה על חלקה א' אפשרות לבנות מבנה אחד למגורים, זה כבר הלך וגדל לגדלים מסוימים שאפשר כבר 3 כן. מבנים שונים.
אני אסביר. בעבר היה מותר לבנות רק 3 יחידות, אבל ברצף בין דורי. זאת אומרת, סבא, אבא, נכד או בן, אוקיי? והיחידות היו מחוברות, וזה היה הדבר היחיד שהיה אפשר לבנות. זאת אומרת, אי אפשר היה להפריד את היחידות או להפריד את הזכויות.
שאת אומרת, יחידות היום, סוג של רכבת או שהיה...
לא, 2 מחוברים ועוד 1 ליד. היו כל מיני חוקים ספציפיים, אבל זה היה אך ורק בתוך המשפחה. ורק לאבא, סבא, ילד. היום בעצם במסגרת ההחלטות החדשות ישנות כאלה, או כבר זה הלכה למעשה קורה, הגדילו פעמיים. הגדילו גם שאפשר להפריד את המבנים, והגדילו את זכויות הבנייה. כלומר, אם פעם היה אפשר לבנות 300, היום במועצות מסוימות אפשר לבנות 450 עיקרי. עוד דבר שעשו, למשבצת הזאת של הפרצלציה, או המגרש הזה שאפשר לפצל, הוא קיבל זכויות נפרדות נוספות. זאת אומרת, הוא לא פוגע בזכויות הקיימות שנשארות במשק. ולכן באמת אפשר לבנות הארמונות האלה שרואים היום
של 700. אתה זוכר את דאלאס? אופר, כשהיית ילד, הייתה פעם סדרה בטלוויזיה שקראו לה דאלאס.
אני פחות אהבתי את זה, יותר התחברתי לדאנסטי.
אותו דבר, אותו דבר. אותו דבר. אתה יכול לראות היום, שאתה קונה משק במושבים, אז בעצם מי שקונה את המשק אומר, רגע, יש לי הזדמנות לילדיי לגור...
זה הסיבה.
צמוד אליי, במבנים שיש בהם הפרדה, לא עם קיר משותף, ואז פתאום זה מתחיל להיות מאוד מאוד מעניין.
זה מעניין כי אתה גם יכול להחזיר הביתה את הכסף ששילמת, כלומר, אם אתה לא צריך את החצי דונם עם ה-160 שמתירים על המגרש, או במועצות מסוימות אפילו 200, אז אתה אומר, קניתי נחלה לצורך העניין ב-12 מיליון, אני אמכור מגרש כזה החוצה ב-4 מיליון, החזרתי 4 מיליון מההשקעה שלי. אז... אפשר להסתכל על זה על כמה מבונים. הלוואי שהיו לי הרבה יותר משקים, אין הרבה משקים למחירה, ומה שיוצא במחיר גבוה מאוד, כיוון שהמוכר חייב להכניס לתוך השקלול של המחיר את כל המיסים שהוא אמור לשלם.
בואי נדבר על זה.
מה שבח, היטל השבחה, היוון, שזה למינהל, אחר כך לפרצלציה, עוד היטל השבחה, עוד
מס רכישה. בגדול, מטורף.
בגדול, הוא נשאר עם 60% במקרה הממוצע.
במקרה הטוב.
60% מהכסף שהוא מכר.
נכון.
ואחרי זה שואלים למה המחירים של הדברים האלה עולים ועולים.
נכון, הם חייבים להמיס את המיסים, אין להם איפה לשלם אותם, הם חייבים כאילו להמיס את זה על הקונה.
ומכיוון שמיסוי, אני אתן טיפ למאזינים שלנו, למוכרים שלך העתידים, כיוון שמיסוי הוא מרכיב מאוד משמעותי במהלך הזה, יש חשיבות מאוד גדולה איך נרשם המשק, איך נרשים המבנים במשק, ומה שווים.
נכון, וזה עבודת השמאי היום, לפני שאני זזה בכלל למשק, השמאי עושה את עבודתו ומגיש דוח בעצם שגם מעריך את השווי, גם מעריך את המיסים. אנחנו יודעים לסחר, יש כל מיני פטנטים, איך לשבח להעלות את השווי, ואיך למינה להוריד את השווי.
שבא, אנחנו לא נגלה אותם.
אני לא אגלה את כל הפטנטים, תצטרכו להיפגש איתי.
פה, לא, אני אומר את זה נכון, ערכנו כאן בזמנו שמאי מקרקעין, שזה תחום ההתמחות שלו.
אני חושב שאותו אחד זה היה
ניצן
מקובר.
אותו אחד
היה איתי,
ניצן מקובר היה איתי.
אוקיי.
גם ערכנו אותו בנפרד.
אז... אוקיי, אז כן, אני וניצן עובדים הרבה ביחד. הוא גר גם מושב לידי.
וזאת ההתמחות שלו, נחלות.
וזאת ההתמחות שלו, המגזר הכפרי בכלל.
ושמן זית.
כן, זה להובי. אבל
זה,
כן.
זה, כי אם הוא גר בשרון, ומשמותי כבר לא עושים כסף, אז מה עושים? עושים את הפרדס.
נה, שאתה עושה שמות מוקדמת לכאלה רחבות, אתה יכול לעשות כסף. יאללה, כמה דקות של שיר, לנשימה, לשתייה, ונחזור אליכם.
זה כן.
רחוב ישן בצהרי היום, לצד הבתים עם גג אדום, במספרה ממול יושב אנטון, מסתבר. פסי רכבת חוצים שדה, וגשר מעל הפסים חוצה, מכולת בית מלון, בדואר בלי חלון, כן כך נראית העיירה שלי. אם תעצור, אולי תראה אותי. ואם אתה נמצא כבר בסביבה, תדע לך שכאן הזמן לא הכרחי. הנפח את הפח התח, ועוד כמה חורים קטח, ובונה חלון לבית המלון, מתפרנס. גברת שמיד, אשתו של הקצר, תמיד אומרת זה המצב. עשבים שוטים, כלבים וחתולים, כן כך נראית העיירה שלי. אם תעצור, אולי תראה אותי. ואם אתה נמצא כבר בסביבה,
לך שכאן הזמן לא הכרחי.
בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, דרור בוקצ'ין, עופר לוין, ומארחים את אורית קפלן, שלום, מאלף אלף...
קפלן שמית את בוטיק נדלן.
אני אמרתי אורית בריבוע, דאבל אורית וכו'. כן, מתמחות בנחלאות, בתים צמודי קרקע באזור...
מושבים ואבן יהודה.
כן.
יפה. אז מה, יש ביקוש?
אז כפי שאמרתי, הקורונה עשתה לנו טוב, ובעצם קיבלנו המון קהל חדש שבא מאזור תל אביב, אזור המרכז.
איך את מאפיינת את הקהל הזה? יש לו
משפחות צעירות, צעירות. תל אביב משפחות צעירות זה בני 40, אבל... ילדים קטנים שרוצים...
בסדר, יש מי, כן? צעיר בן 23, אני חושב שיהיה לו קשה לקנות נכס נכון, באזור הזה.
נכון, אז הצעירים זה סביב ה-40'ים כאלה.
מה, הייטקיסטים כאלה בטח?
כן, כן, שוק ההון.
שעובדים ברעננה.
כן.
לא, לא בהכרח.
עובדים בבית היום.
הרבה עובדים בבית, זהו.
אוקיי,
השינוי הזה קצת עשה טוב לאזור השרון. שמוכרים דירה או בית פרטי באזור המרכז ויכולים לקנות בית יותר יקר עם מגרש יותר גדול במושבים או משקים ומחפשים את איכות החיים גם ברמה של מערכת החינוך. מערכת החינוך במושבים היא מאוד מאוד איכותית, היא מערכת חינוך שההורים בה מאוד מעורבים והיא נחשבת טובה. יש הרבה בתי ספר שהם בתי ספר ירוקים, שיש העשרה נוספת. ממשיכים אחר כך לתנועת נוער של תנועות המושבים. היום זה הנוער העובד, פעם זה היה תנועת המושבים. אתה רואה אחר כך בהמשך, בתיכון, מגמות מאוד יצירתיות. נראה לי שבבתי ספר הרים אין את כל המגמות, מבחר מאוד מאוד גדול. ואחר כך אתה רואה את התפקידים בצבא, וחבר'ה מאוד מאוד איכותיים. והאוכלוסייה מחפשת את השקט, את השלווה.
רגע, אבל יש את האוכלוסייה שהגיעה למקום הזה לפני 25 ו-30 שנה, זו הסיבה שאיחרתי דרך אגב, ובעצם, הם מתחילים היום איזשהו תהליך של חזרה לעיר.
נכון. זה בדיוק העניין. אז יש לנו את אותם אנשים, נקרא לזה 60 פלוס, או אפילו 50, קרוב ל-60, שהילדים הגדולים כבר עזבו את הבית, נשארו עם בית של 300 מטר, עם מגרש גדול, כבר אין כוח לעבוד בגינה או באדמה.
צריכים להזיז את האוטו על כל שטות.
נכון. לא, דווקא מהבחינה הזאת יש הרבה מושבים שהגדילו מרכזים מסחריים ועזרו לנו ליהנות קצת, אבל עדיין צריך. לרופאים המומחים צריך להזיז את האוטו.
לסופר צריך להזיז את האוטו בדרך כלל, אלא אם אתה גר קרוב.
כן. אז הם חוזרים לעיר, הם חוזרים לתל אביב, הם מחפשים את הדירות של תל אביב, וגם back to back מוכרים פה בית ויכולים לקנות בית דירה יפהפייה בתל אביב על הים באזורים, יש לי המון לקוחות שעוזבים את המושבים ועוברים.
אני מכיר מישהו שעכשיו עוזב את עולש ועובר לבלו.
כן, אז יש הרבה מעברים כאלה.
עדיין, לכל דבר יצטרך רכב, אבל
כן, לבלו, בגלל שהוא עבר לבלו, אבל אם הוא יעבור לגור בלב העיר תל אביב,
צפון הישן, או שכולם רוצים לגור שם.
צפון ישן או לב...
גם דיזינגוף, את יודעת, כן, זה הצפון הישן.
לא נפתח את נושא תל אביב עכשיו.
תל אביב זה דיון אחר.
נכון, תרצה, נעשה על זה תוכנית. אבל ללא ספק, יש פה קריאה למי שעוד לא שם לב, שהילדים שלו מתבגרים, ושהבית גדול, ושהתחזוקה של הבית, בגיל של הבית, מתחילה להיות כואבת, או מצריכה... התעסקות שעד עכשיו זה לא קרה, כי הבית יחסית היה חדש. עד 20-25 שנה בבנייה של פעם, לא צריך היה לגעת בבית. היי, יש פה הרמת דגל, בואו תבדקו באמת את הצרכים שלכם, לא רק להיום, אלא לחמש, עשר שנים הבאות.
זה נכון מאוד, אבל היתרון, אני רוצה להדגיש את מה שאתה אומר, היתרון היום שאני יכולה למקסם מחיר. זאת אומרת, היום זה שוק של קונים. יש לי הרבה קונים, ואין לי היצע. זאת אומרת, על כל בית שיוצא לשוק, המחיר,
אז זה די, אז הייתי אומר שזה שוק של מוכרים, כי כשזה מעט,
אין לי נכסים. זאת אומרת, אם יהיה נכס שיכנס, מוכרים שחושבים, כמו שאתה אומר, חושבים על המהלך הזה, זה הזמן להתחיל ולחשוב מה המחיר הנכון, מה הם רוצים, כמה זמן פינוי, כי היום אני יכולה לתת להם בעצם את המענה כמעט לרוב הדרישות. יש לי בתים שהקונים היו מוכנים לחכות, לא רק, בגלל הקורונה גם לא היה משמעות לקיץ. אז כאילו לא היה לנו יולי-אוגוסט. לאורך כל השנה היו לנו שינויים ומעברים. אבל המשמעות היא שמוכרים היום יכולים לשלוט בתהליך. הם יכולים להגיד מה הם חושבים המחיר, לקבל את המחיר הזה. הם יכולים להגיד מועד הפינוי עד שהם ימצאו נכס אחר שמתאים להם. והשותפות בדרך, אני בעצם מקבלת את הנכסים האלה בשלב הראשוני של המחשבה. גם הייעוץ מאחורי הקלעים. אנחנו עובדות עם יועצי משכנתאות שיכולים להגיד להם...
יועץ, יועץ, לא יועצי.
יועץ.
היא אומרת יועצים כי בדרך כלל היא מפנה את זה לטל.
נכון.
אבל רגע, אם יש לנו כותרת...
טל ירוויח, לא ניכנס לזה. היה להם שנה טובה עם טל.
אנחנו יודעים. אנחנו, אם אנחנו רוצים כותרת לרבע שעה האחרונה, זה בעצם שאנחנו באים ואומרים, מוכרים, או אם אתם חושבים למכור,
נכון.
יש לכם הזדמנות להיכנס לתהליך הזה מעמדה של כוח.
נכון,
בדיוק. כי כמות הדירות, הבתים, המוצאים למחירה הוא נמוך, אם אתם תעשו את זה עכשיו,
נכון.
ואפקט הקורונה מביא לנו כמות יחסית גדולה של קונים, ואז אתם יודעים, אנחנו יודעים, אני אורית ואורית יודעות לייצר לכם תחרות אמיתית של מספיק קונים על הדירה שלכם, על הבית שלכם, על מנת שתדעו לצאת נזכרים. זאת אומרת, לקבל את המחיר הטוב, לקבל את תנאי הפינוי המוצלחים, ואל תחכו שנחזור לשגרה שבה...
אני אשאל עוד שאלה, את יודעת, באותו... הרבה פעמים האנשים האלה הם אנשים ש... את יודעת גם לתת להם את המענה השני, כלומר, לא רק למכור להם את הדירה, לעזור להם, אני מאמין עם הקשרים שלכם בעולם הנדלן, לא שנה, שנתיים, אתם לא מתעסקות בזה, לעזור להם למצוא את הנכס הנכון שאליו הם יעברו?
נכון, הרבה פעמים אנחנו עושות מה שנקרא בהווי התיווכי, נקרא לזה, הפנייה. כלומר, יש לנו קדר של אנשי מקצוע שאנחנו עובדים איתם, בתל אביב או בצפון או באזורים אחרים, אנחנו בעצם מפנות את הלקוחות שלנו לטיפול ספציפי למתווכים שאנחנו סומכים עליהם, סומכות עליהם, שהם יהיו בדרך שלנו.
כלומר, הוא לא הולך לבד ליד שתיים לצורך העניין, הוא מתחיל לחפש נכסים.
לא, הם מבקשים שאנחנו נעזור. יש הרבה פעמים שאנחנו לא עוזרות בעצמנו, הולכות ומחפשות את הנכסים המתאימים. אבל זה לא, אתם צריכים להבין, תל אביב היא לא, זה עולם התמחות אחר.
תל אביב זה מספר ערים?
כן, זה התמחות ספציפית, ולכן אני מעדיפה לתת את השירות הנכון, בזה שאני מעבירה אותם למישהו שאני יכולה לסמוך עליו, ושהוא ייתן להם את השירות הנכון, ואת העסקה הכי טובה עבורם.
עכשיו, אותו בן אדם ש... מה לעשות, אני... יש אנשי מושב שלא יעזור. הילדים עזבו, אבל הוא רוצה לגור במושב. עדיין, הוא רוצה את האווירה הכפרית. יש גם לזה פתרונות? כלומר, בואו תעשה שינמוך דיור במושב, יש, או שזה גם כן יותר קשה כבר.
דיור היום. מוגן בית יצחק?
בית יצחק, תל יצחק.
תל יצחק, רציתי להגיד.
תל יצחק, כן. יש, דיור אבל מוגן, בוא נגיד
מחר חותם על זה.
תל יצחק, אני חושבת שרוב האנשים לא יוכלו לשלם. מאוד מאוד יקר, ואנחנו מדברים על למכור בית במושב בסדר גודל של 7-8 מיליון כדי לאפשר, אז... יש הרבה בתים שהם גם בפחות, הם סביב הארבעה, אז הם לא יגיעו לתל יצחק.
מה זה המחיר?
זה אתה משלם מחיר פלוס דמי שכירות. מספרים מטורפים, אבל ביקרתי שם מספר לקוחות.
בוא נפתח כזה עסק.
ברור שדיור לגיל השלישי זה מהביזנסים היותר.
אחד התחומים...
אני מפה רוצה לעשות תוכנית עסקית לדיור לגיל השלישי.
אז אני עשיתי, עשיתי.
לא צריך לעשות, זה עובר.
נכון.
לא, צריך אבל מקום. סטדיון כפר סבא, נעמיד אותו
שם.
טוב, אני רוצה, שהורדת לי להנחתה, אז אני רוצה כן לתת משהו שהוא פתרון למוכרים. הרבה פעמים דווקא המוכרים של המשקים שגרים, שיש להם את הבית שהם גרים בו, ויש להם עוד כל מיני מבנים, אם ביתר או לא ביתר, ואומרים, אנחנו רוצים, אנחנו לא צריכים משק כזה גדול, הילדים מסודרים, הילדים עזבו את הבית, אבל אנחנו עדיין רוצים להמשיך ולגור בסביבה הכפרית, בבית שבו נולדנו וכו'. האפשרות הזאת של המגרש או הפרצלציה מאפשרת לי בעצם למכור משק בכיזוז הבית והמגרש הצמוד אליו. כלומר, בעלי משק יכולים להגיד, אוקיי, אני במקום לקבל, לצורך העניין, 12 מיליון, 19 מיליון, 15 מיליון, זה סדר גודל של המחירים, 8 מיליון, אני אמכור את הנכס בפחות וישאיר לעצמי מגרש, מגרש בבית.
במהלך הפרצלציה, במהלך המחירה, אני מחריג, עושה הסכם שיתוף, מה שנקרא בעברית, בערך.
זה לא בדיוק הסכם שיתוף, אבל מדווחים למינהל שהעסקה הולכת להיות ללא הבית העיקרי והמגרש. זאת אומרת, כבר נכנסים להליך של פרצלציה מראש. זה נותן פתרון מאוד מאוד גדול לכל המתלבטים בלמכור משקים. זה משאיר אותם עם כסף, זה משאיר אותם עם נכס לירושה עתידית, קל מאוד.
לא ירושה עתידית, כלומר, זה לי עכשיו יורד, הסימון יש לי לקוח כרגע, שמחפש פתרון, יש להורים שלו משק, אני לא זוכר בדיוק איפה, וזה אומר לי שההורים יכולים למכור את המשק, גם ככה הם כבר לא מתעסקים במשק, לגור עדיין באותו בית, לא צריכים כל כך הרבה שטח גדול ירוק מסביב לבית, ואז יכולים לעזור לילדים לקנות את הדירה שלהם.
נכון, הרבה עושים את זה. אני לא מספיק, אז אני קוראת כאן לכל המושבניקים שחושבים או רוצים איזשהו ייעוץ ראשוני, אני גם, אני עושה את זה, אני נותנת
ייעוצים. אני אדבר איתו עלייך, נראה אם זה...
וזה פותח עוד נקודת למחשבה לכל המתלבטים, זאת אומרת, אנחנו, ואני יכולה למקסם מחיר היום במשקים, זה בדיוק העניין, מה שאמרת מקודם. זה שוק שלמי שחושב לעשות שינוי בבית המגורים, לא משנה אם זה בית פרטי, נחלה או whatever, זה הזמן.
מצד נוסף, או זווית הסתכלות נוספת, הרי אין לנו במרכז או בשרון אופציות למושבים נוספים. אנחנו לא מכירים גם תוכניות להקים מקומות כאלה. זאת אומרת שההיצע הוא מוגבל. היכולת שלנו, ולכן אנחנו אומרים למי שרוצה, חושב למכור, זה הזמן. היכולת להגדיל את ההיצע היא בחלוקה. לקחת את הארבע דונם, חלק אותם לשתיים או לשלוש. וזו האופציה הנוספת שעוזרת לבעלי המשק הקיים.
כן, תראו, הרחבות במושבים כמעט ולא יהיו, חוץ מבני דרור, שהולכת להיות שם הרחבה.
אבל היא גם כן, היא מוגבלת, כמה אפשר כבר לגור?
כן, בני דרור היום הוא מושב קטן, אבל יהיו שם עוד כמה בתי...
עוד 50, 60, 100?
לא 100, אבל... אז גם, כן, זה המספרים, מספרים קטנים.
בודדים, זה לא...
כן, וזה קרקע, היום המינהל מאפשר רק קרקע קטנה, לא קרקעות שחצי...
גם אם זה קרקע גדולה, צריך לזכור, בעיר על כל יחידה כזאת בונים 50 דירות, 50 משפחות גרות על כל בית, על שטח של בית פרטי בבני דרור. אז זה לא יגדל יותר.
בהרחבה של כוכב יאיר הקרקע היא 250, ועליה בונים 300-350.
כן.
כן, שתי קומות.
אותו דבר.
ארבע, מרתף ושלוש קומות.
כן, אבל אני אומר...
אתה יכול לבנות ב-120 מטר 50% על שטח המגרש, אבל...
כן, אתה לא יכול... למה כוכב יאיר לא בונים בתים גדולים? 10 קומות. תגדילו את היישוב שלכם, תעשו עוד מיסוי.
אל תפתח עכשיו, זה פה שמח עכשיו.
לא, אף מושב לא רוצה בנייה רפויה.
רק ראש המועצה.
אבל הוא רוצה מסחר.
לא, לא, לא. היה מאתמול, היה סיבוב של משרד הפנים על השטחים מכיוון מערב, להרים שם מבנים של בניינים של 6 קומות.
זאת אומרת, המשכיות של צור יצחק. ההמשכיות של צור יצחק.
תראה, הוא צועק הפייסבוק, היישובי.
תראו, אבן יהודה למשל הולכת לגדול משמעותית, הולכים להיות שם פרויקטים של גן גג. הבינו ש...
יש הרבה כאלה כבר.
כן, כן.
גן גג זה דירת גן.
זה דירת גן ודופלקס.
כמו של ההורים שלי, כן.
אז זה הולך להיות פרויקטים משוגעים שם. כמויות רבות של בתי אב הצטרפו לאבן יהודה במחירים הרבה יותר נמוכים. אתם צריכים להבין, דירת גן... דירת גן או דירת גג באבן יהודה היא סביב ה3 מיליון, דירת גג. דירת גן כבר מגיעה ל3.2. אז אנחנו...
רק לפני שנה וחצי דיברו איתי על 2.7. לקוח משותף שאנחנו מכירים.
אין דברים כאלה.
יש לו הרבה, לאלכס יש הרבה.
לא, לא לאלכס. אני אומר, לקוח משותף שאנחנו מכירים.
כן.
שם...
כן, השנה שעברה מכרנו דירות גג ב2.7, דירות גן... סביב ה-2.8-2.9 שהשנה, כבר ב-3.1 ו-3.2. אז אנחנו רואים את העליית מחיר.
אחד מהמעכבים עלול להיות נושא התחבורה לתל אביב.
נכון, אבל הקורונה עזרה לנו להבין שזה לא סוף העולם. יש גם רכבת מבית יהושע באזור שלנו לפחות, שהיא כמעט נגישה לכל המושבים ולאבן יהודה. מאוד נוח. אבל הקורונה לימדה אותנו שלא חייבים לנסוע כל יום לעבודה, ונוח מאוד לעבוד מהבית.
דרור, שיש לך בית כזה גדול, תעשה חדר עבודה.
כן, הרוב זה מה שעשה.
יש לך כזה.
אתה לא צריך לשכנע את עבודה.
אותי אתה לא צריך לשכנע, אתה יודע, הנה. גלחתי היום, גלבשתי.
החלפת סכין גילוע.
יצאתי.
שלא תשתזף בדרך לאוטו.
כן.
אז כן, אז דווקא היום הקורונה עזרה לנו בהרבה דברים למגזר הכפרי. אבל זה לא משהו שהולך להישאר. ברגע שאנחנו נחזור לרוטינה או לשגרה שאנחנו רגילים, טרום קורונה, אנשים שוכחים. זאת אומרת, אנחנו באמת באיזשהו סוג של מומנטום. היום לצורך העניין דיברתי עם איזה, רציתי לעשות איזשהו שיתוף פעולה בבנימין הגבעת עדה. אין נכסים, אין לי מה למצוא ללקוחה שלי. הכל נמכר, ניקו שולחנות. המטווחים ניקו שולחנות.
כן. עכשיו, זה נכון. אני אמרתי את זה, חזרתי את זה מספר פעמים בתוכניות שלנו, שהמטווחים שעד קורונה עשתה טוב, אני מדבר רק רגע על הצד של המטווחים, למי שעבד במגזר הכפרי, זאת אומרת, לא מגזר כפרי, כמו צמודי קרקע ומגזר כפרי.
וגם, תלוי על איזה מספרים.
שהוציא אותם מתל אביב, או מהערים הצפופות, לירוק הפורח. כן, וכנראה שהחלום של, אם פעם חשבו שהחלום של גינה וגג אדום ייעלם, אז אנחנו מבינים שהמחסור, גורם עוד יותר לעלייה בביקוש.
נכון.
ואנחנו אומרים למוכרים, תעשו שימוש במתווכים מקצועיים שמכירים את האזור שלכם על מנת להשיא את התשואות שלכם.
לא מתווכים מקצועיים, לקפלן שמיד בוטיק נדל"ן, וואו.
כן, ישר
אסור לנו פה פרסומת, אני חושב.
לא, לא רוצים
פה. אבל מה אני פה?
אבל בסדר, אז תוציא לחשבונית.
נוציא חשבונית, כן.
פרסומת.
לא,
דבר עם מישהי שחי את העולם הזה.
לא, באמת, אני חושב, זה מה שדרום מתכוון למתווכים מקצועיים, אני חושב ש... נכון. אבל באמת, גם מי שנמצא היום בסוג של דילמות כאלה או אחרות, זה זמן...
קץ!
כן, זה...
זה חשוב, הייעוץ הזה, הקדם ייעוץ הוא חשוב, הוא חשוב להבין מול מי...
אתה יודע מה דרור, גם אם אנשים שרוצים למכור את הדירה בעוד 5 שנים, בסדר? בואו תשבו היום, אולי כדאי לכם להקדים את זה בשנתיים, אולי כדאי לכם להתחיל הליכים מסוימים שיחסכו לכם עתידית הרבה כסף, ראייה בדבר הזה. זה, אני חושב שזה לא פחות חשוב.
אני רק צריכה להוסיף הערה לגבי הצמודי קרקע שנלמו, או המדף שזה, אז באמת ראינו... ביקוש מאוד מאוד גבוה, ובאמת עסקאות שצלחו במספרים סביב ה-4 ו-5 מיליון, אבל למעלה מאוד דליל. זאת אומרת, במספרים כבר בעסקאות שהם בצמודי קרקע, ויש לי הרבה באזור של 7, 8, 10 מיליון, אז יותר קשה. המספרים האלה כבר יותר קשה להביא לקוחות, והרבה פעמים המוכרים אובר מגזימים במחיר, והבתים האלה עומדים. אז אנחנו רואים את הצורך שוב ושוב לקחת באמת איש מקצוע, מתווך מקצועי כמו שאמרת, שמכיר את השוק ויודע לייעץ איך מצד אחד למקסם מחיר, אבל לא להשתגע. זאת אומרת שבאמת בסופו של דבר תהיה אפשרית להתקיים שם עסקה הגיונית. המשרד שלנו דווקא יש לו איזשהו שם כזה שאנחנו ממקסמות מחיר, יודעות להביא את העסקאות הטובות, יש לנו קאדר לקוחות מאוד טוב, ומגוון המחירים, הנכסים היקרים, לא פשוט. זה לא כמו בבנימינה שדיברנו בסביב ה-2.8, 2.6, 2.7, הבתים האלה נחטפים.
לא רק עיוור. אבן יהודה.
לא, אבן יהודה אין מספרים כאלה, אבן יהודה זה רק הדופלקסים הם במחיר הזה.
אתם מגיעים לבנימינה גם?
אז זה מה שאמרתי, היום אנחנו ניסינו...
עם הרכבת, היא מגיעה לבנימינה.
כן.
הבנתי. עופר, אם הקהל, מאזינים שלנו, מת לקנות עכשיו בית בשרון, אז איך הוא תופס אותם?
אורית, תורית, נדלן, לא? אורית, קפלן שמיט, בוטיק נדלן. טלפון, מה שאת רוצה לתת?
052-442-357, מוזמנים בכיף.
אנחנו, דרך אגב, בשבוע הבא מארחים כאן את משה גרין, שהוא יועץ ראש הממשלה לענייני התיישבות ביישובים, וכל יש לו כל רעיונות לגבי יישובים. אז אני מצפה ממך להזין לנו שבוע הבא.
שמחה להזין לך.
ומדרור להגיע בזמן, ומריקו גם.
מה, גם שבוע הבא?
גם שבוע הבא.
לא בטוח שאני יכול.
תבדוק, תבדוק.
נספר לך מה אני עושה שבוע הבא, אתה נגנב.
אתה נגנב, אנחנו צריך לדבר תכף עם הבוס.
מה אני עושה? חכה, תכף אנחנו נרד משידור, ואני אספר. מה זה 5 שנים ו-5 ימים? אבל זה באופליין.
טוב, אחרי זה תסביר לנו. שיהיה לכם המשך שבוע טוב, תודה רבה שהתארחתם אצלנו כאן באופן.
היה כיף לארח אותך.
תודה רבה לרדיו סול ולכל העוסקים במלאכה כאן ברדיו.
תודה לך עופר על השירות המקצועי, הטכנולוגי.
ולריקו שהיה בתחילת השיחה.
וכמובן, שהיה במרפסת.
כן, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם ולכו להתחסן.
ותיזהרו בבנייה.
ביי ביי.
המדרגות בו לחישות שקטות.